שבת, דף קוף ממ זין, מתחילים בעזרת השם, דף קוף ממ וו עמוד ב', שורה אחרונה, אמר רב הונה, אדם שיש לו קצת אבק על הבגד, רוצה לנער את האבק, כדי שהבגד יהיה נקי, בשבת. המנער תליתו מהאבק, מהאפר בשבת, חייב חטאת. אחד מהמלאכות שחייבים עליהם בשבת, זה אדם שמחבס, ואם יש פה בגד שהוא נקי, והדבר היחיד שמלכלך אותו זה האבק, כשאתה מסיר את האבק, חיבסת את הבגד. ככה מסביר רש"י. ולא אמרן שחייבים, אלא בבגד חדתי. תלית חדשה שאדם מקפיד על האבק שעליו. אבל בעתיק, כשזה כבר תלית ישנה, אדם לא מקפיד על קצת אבק, אז אם אדם נער את זה, לטלמבה, זה מותר. ולא אמרן שאדם שמנער תלית חדשה חייב חטאת, אלא באוקמי, תלית שחורה, בגד שחור, שהאבק הוא בולט עליו, ולכן אדם מקפיד ומסיר אותו. אבל בחיוורי, בבגדים לבנים, בסומקי, בגדים אדומים, צבעונים, שהם יותר בהירים, לטלנבה, אין בזה איסור, כי אנשים לא מקפידים על קצת אבק שבהם. וגם כשאמרנו שבגד כהה, אדם שמנער את האבק ממנו, וזה בגד חדש, חייב חטאת, והוא דקפיד עליו. זה דווקא אם האדם מקפיד, שהוא לא ילבש את הבגד הזה, לפני שהוא מנער אותו מאבק. מספר את הגמרא, אולי איקלה לפומבדיטה. פעם אחת אולי הזדמן לעיר פומבדיטה שבבבל. חזה רבנן דקמנה פציג למיו. הוא ראה שהרבנן עושים אחרת מההלכה של רב הונה. הם כן הם מנערים את הבגדים שלהם בשבת. ונראה שזה היה בגדים שחורים, חדשים. אמר, כמחללין רבנן שבתא, אתם מחללים שבת. מה אתם עושים? אז כנראה הלכו לשאול את הרב. אמר לו, רב יהודה, לתלמידים, נפוצו לי בהפה, אתם לא צריכים להיזהר, אתם יכולים להמשיך לנער את הבגדים שלכם אפילו בפניו. ענן, לא קפדינן מידי, כי אנחנו לא מקפידים אם יש לנו אבק על הבגד. אז אדם שלא מקפיד, אם יש לו אבק על הבגד, אז מותר לו לנער את האבק הזה בשבת. ספר את הגמרא, אביי אבקאי קמי דרב יוסף. אביי פעם אחת עמד לפני רב יוסף רבו בשבת. אמר לי, אז רב יוסף ביקש מתלמידו אביי, אב לי קומטאי, תביא לי בבקשה רגע את הכובע. קומטא, כובע. חזה דיקה טלה עלי, כשהבאי בא להביא את הכובע, הוא ראה שיש על זה טל. אבא כמחסם למית ולי, הוא התלבט, מאסס, האם להביא ככה את הכובע לרב יוסף, או לנער את זה מהטל? אמר לי, נפוץ שדים, אתה רוצה את החול להוריד ממנו את האבק, כי גם ככה, אפילו בימות החול, ענן לא קפדין אין מידי, אני לא מקפיד ללכת דווקא עם כובע שאין עליו טל, אז מי שלא מקפיד, מותר לו כן לנער את הטל. באמת, ברבנו חננאל הוא מסביר את כל המהלך של הגמרא, מה שאמרנו שמותר לנער את הטלית באפר בשבת, שאדם שמנער את הטלית שלו בשבת יהיה חייב חטאת, זה מדובר שהוא מנער את זה מטל. ובאמת להלכה, יש את מה שמובא בילקוט יוסף ועוד פוסקים, שמתירים לכתחילה לנער בגדים מאבק בשבת. אבל בספר פסקי תשובות הוא מביא שאפילו בין הפוסקים הספרדים, יש כאלה שאסרו את זה בשבת, לנער את הבגד מהאבק בשבת, ולפי האשכנזים בוודאי שזה אסור, אלא אם כן כשהוא מנער את הבגד הוא משאיר קצת אבק על הבגד, אז זה מותר. אמר רבי יצחק בר יוסף, אמר בשם רבי יוחנן. פה אנחנו מדברים לגבי מוציא מרשות לרשות, שאסור לטלטל חפץ מרשות אחת לרשות אחרת בשבת, לדוגמה מרשות היחיד לרשות הרבים. היוצא בתלית מקופלת, מונחת לו על כתפו. הרגילות הייתה שהם היו הולכים בתלית שמשתלשלת לצדדים, לאחורה, לקדימה. אבל אם בן אדם הולך עם תלית והוא מקפל את כל התלית על כתפו, יוצא שבעצם התלית רק על ראשו ועל כתפו, ולא משתלשלת שום דבר מאחוריו ומלפניו. רש"י מסביר שהוא לוקח גם את הכנף, זאת אומרת, את הכנפות הימניות, גם הכנף האחורי וגם הכנף הקדמי, שם על כתף ימין, ואת הכנף השמאלי, גם הקדמי וגם האחורי, שם על הכתף השמאלית, וככה בעצם יוצא שכל הטלית רק על ראשו וכתפו בלבד, שום דבר לא משתלשל על הגב או מלפניו, אז זה נחשב ממש מסוי, ויוצא ככה לרשות הרבים בשבת חייב חטאת, זה כמו שהוא מטלטל טלית ביד, זה לא כדרך מלבוש. תניא נמי אחי, באמת ככה כתוב הברייתא, סוחרי כסות, סוחרי בגדים, היוצאים בתליתות מקופלות ומונחות על כתפיהן בשבת. חייבים חטאת, כי זה דרך מסע, כמו שאמרנו. ולא רק סוחרי כסות בלבד אמרו, אלא למה לקחו דוגמה, סוחרי כסות, אלא כל אדם. למה לקחו דוגמה סוחרי כסות? אלא שדרכם של מוכרים לצאת כך, אז לקחו דוגמה אותם, אבל אף אחד אסור לו לצאת ככה לרשות הרבים בשבת. דבר נוסף, וחנווני היוצא במעות הצרורין לו בסדינו, הוא שם את המטבעות בתוך סדין, שזה לא היה דרכם לשים את זה בסדין, היה דרכם לשים את זה בפונדה, מן חגורה כזאת, או בתוך כיס, אם הוא שם את זה בתוך סדינו, למרות שהוא לוקח את זה בצורה שלא כולם היו רגילים ככה לצאת. בכל זאת, הוא חייב משום מוציא מרשות לרשות, חייב חטאת, ולא כן ואני בלבד אמרו, לכל אדם חייב אם הוא יוצא בצורה כזאת עם המטבעות לרשות הרבים. אלא, הדוגמה שלקחו כן ואני, שדרכו של כן ואני לצאת כך. אז היו כאלה שכן היה דרכם ככה לצאת, לכן חייבים אדם שיוצא ככה לרשות הרבים. והרטנין, אז רש"י נוקט שרטנין זה אנשים שגרים במקום שנקרא רטן. תוספות מביא שיש כאלה שמפרשים שזה מלשון רהיט, אלה שרצים. וכאשר להם ללכת לרוץ עם תלית שככה פרוסה לכל הכיוונים, זה מפריע להם לרוץ. אז הם יוצאים בסודרין שעל כתפן. איך מותר על הכתפה, על כתפם? רק נדגיש, המשנה ברורה מבאר שצריך להדגיש. עד עכשיו מה שאמרנו שעשים לשים, אסור לצאת לרשות הרבים עם בגד על הכתפיים, היה כתוב תלית. היה כתוב תלית. אבל סודר, היו כאלה שהיה דרכם ללכת עם סודר, שזה היה סוג של בגד מסוים, שאם כן היו שמים את כולו על הכתף, ולכן זה כן מותר. הרטנים יוצאים בסודרים שעל הכתפן, ולא רטנים בלבד אמרו שמותר, אלא כל אדם מותר לו לצאת. פה דווקא מדברים על מקרה שמותר לכל אדם לצאת כך, מכיוון שדרכן של רטנים לצאת בכך. מספר את הגמרא, הברייתא, אמר רבי יהודה, מעשה באורקנוס, בנו של רבי אליעזר בן אורקנוס, שסיפרנו עליו בדף קוף חף זיין, שאביו נדר את כל נכסיו לבית המקדש, רק כדי שאורקנוס בנו יעסוק בתורה. אורקנוס הזה יצא והחמיר על עצמו, כשהוא יצא לרשות הרבים. הוא יצא בסודר של כתפו בשבת, שזה מותר לצאת ככה, אבל הוא ידר והחמיר, אלא שנימה, חוט מהסודר, הייתה כרוכה לו באצבעו, כדי שהסודר לא ייפול, כשהוא ברשות הרבים, והוא יבוא לטלטל את זה ברשות הרבים. וכשבא הדבר לפני חכמים אמרו, אפילו אם אין נימה כרוכה לו באצבעו, היה מותר לו לצאת ככה לרשות הרבים. למה? כי ככה דרכם של האנשים לצאת. דרש רב נחמן ברב חיסדה, משמי דרב חיסדה, אביו מן הסתם, הלכה, אף על פי שאין נימה כרוכה לו באצבעותיו, מותר בבגד כזה שהדרך ככה לצאת לרשות הרבים. ספר את הגמרא, אולה, איקלה לבי אסי בר היני. פעם הוא הגיע, התארח בביתו של איסי בר היני. הם ניצלו את ההזדמנות ושאלו אותו שאלה בהלכה, והוא מיני, מהו לעשות מרזב בשבת? רש"י מבאר, השאלה הייתה לגבי האם זה נקרא תיקון כלי. כשהבגד ארוך מדי והוא נגרר על הרצפה, מקפלים את שולי הבגד ותופרים את זה ככה, ככה חלק מהמפרשים מסבירים. השאלה היא האם זה נקרא תיקון כלי לעשות את זה בשבת או לא. אז ענה להם, אמר לו, הכי אמר רבי אליי, אסור לעשות מרזב בשבת, ככה נפסק שאסור, ככה הוא אמר להם. שואלת הגמרא, מה עם מרזב? אמר רבי זעירא, כיסי בבלייתא, כיסים שהיו עושים בבבל, כמו מין מכפלות כאלה, בשביל שהבגד לא יהיה ארוך מדי. ספר את הגמרא, רבי ירמיה, ויתיב כמי דרבי זעירא, ישב לפני רבי זעירא. האמר לי, הוא ככה עשה כל מיני צורות עם הבגד, לדעת האם מותר לעשות את זה בשבת או שאסור. הכי, מאי, אמר לי, אסור. הכי מותר, אמר לי גם זה אסור. מה הכלל, איך מותר ואיך אסור? אמר רב פאפה, נקות אי כללה בידיך. כל עדתה דלקינופי, אם הוא מקפל את הבגד הזה בצורה שהוא רוצה שזה יישאר ככה לתמיד, אז אסור. אבל כל דלהתנאות, אם הוא עושה את זה רק בשביל יופי, כל מיני קיפולים יפים כאלה, שער איזה מותר. כי כמו דרב שיש, הברי דרב הידי, הוא היה עושה באמת כל מיני קיפולים יפים, עם הטלית שלו, מתנאה בסדינו הווה. אז רואים מפה שדרך בני אדם לקפל את הטלית לנוי, וזה לא נקרא תיקון כלי. מספר את הגמרא, כי את הרב דימי אמר, כשרב דימי בא מארץ ישראל לבבל, הוא סיפר פעם אחת, יצא רבי הקדוש, מסדר השישה סדרי משנה, הוא יצא לשדה בשבת, והיו שני צידי טליתו מונחים על כתפו. הראשונים מבארים שהדרך שהוא התעטף עם הטלית, זה לא שכל הטלית הייתה רק על כתפו, אלא יש ראשונים שאומרים שהיה כולו על כתפו, ובכל זאת רבי יצא ככה לרשות הרבים. למה? כי המקרה שאמרנו שחייבים חטאת זה כשהוא לוקח את הכנפות הימניות ושם אותם לכתף ימין, ואת הכנפות השמאליות שם לכתף שמאל. הוא עשה הפוך, הוא שם את הכנפות של ימין, שם לכתף שמאל, ואת הכנפות של שמאל שם לכתף ימין. זה ביור אחד של הראשונים. ביור אחר של הראשונים, מה שעשה רבי הקדוש, שהוא רק קיפל את הכנף הקדמי של הטלית על כתפו. כנף, מה שמשתלשל לפניו, במקום שישתלשל, האדם לא מתעטף בטלית, אז במקום שישתלשל הכנפות הקדמיים לפניו, הוא פשוט תחב את זה לאחוריו. אבל הכנפות האחוריות כן השתלשלו כלפי מטה. ולכן רבי הקדוש התיר לעצמו ככה לצאת ברשות הרבים. אמר לפניו יהושע בן זירוז, שהיה גיסו של רבי מאיר, בן חמיב של רבי מאיר, בזו לא חייב רבי מאיר חטאת, זה לא דרך מלבוש, זה דרך מסע. אמר לי, דקדק רבי מאיר עד כאן, שהוא עשר, אז אם כן, הוא קיבל את הדברים, ושלשל רבי תליתו, הוריד את הצידי תליתו הקדמיים גם כלפי מטה, או לפי הפירוש השני, את כל הארבע כנפות הוריד כלפי מטה. את הצורה בדיוק איך שזה נראה, אז יש מהדורה של גמרא שהוציאו לאור מכון עוז והדר, והם הוציאו לאור גמרא מבוארת שנקראת מטיבתא. בסוף יש שם מה שנקרא ילקוט ביורים, אז שם מובא תמונות מאוד מדויקות על כל האופנים, איזה אופנים חייבים חטאת ובאיזה אופן רבי הקדוש יצא, לפי שני הפירושים של הראשונים. מספר את הגמרא כעת הרבין אמר שיש פה אי דיוק בסיפור. הסיפור לא היה עם יהושע בן זירוז אבא, אלא זה היה עם יהושע בן קפוסאי, שהוא היה חתנו של רבי עקיבא. ואמר אותו יהושע לרבי, בזו לא חייב רבי עקיבא חטאת? אז אמר לו רבי, טוב אני מקבל את זה, דקדק רבי עד לכאן, שלשל רבי תליתו. הגמרא מביאה עוד גרסה, רק קצת שונה, כעת הרב שמואל ברב יהודה אמר, נשאל איתמר, זאת אומרת, בכלל, זה לא שרבי ככה יצא עם כזה בגל לרשות הרבים, אלא ששאלו את רבי אם מותר או אסור. ורבי סבר בהתחלה להתיר. אז אמרו לו, לא, הרי רבי מאיר אוסר את זה. אז הוא אמר, טוב, אם רבי מאיר אוסר, אז הוא גם כן לא רצה להתיר. אומרת המשנה, הרוחץ במי מערה, מי מקווה מקורה, שהמים שם יכולים להישאר חמים. חיממו אותם, והמים נשארים חמים. או ובמי מעיינות שבטבריה. לא שמותר לרחוץ בחמין. תכף הגמרא תדייק. הרוחץ. רק בדיעבד אם הוא רחץ מדובר פה. לכתחילה אסור לרחוץ במים חמים של מי מערה. או אדם שרוחץ במי מעיינות חמים של טבריה, ונסתפג. פה הנידון הוא לגבי המגבת. הרי המגבת היא ספוגה במים. אפילו אם הוא יתנגב בעשר מגבות, אלונטיות, הכוונה למגבות, ואם כן יוצא שאין במגבת הרבה מים, בכל זאת לא יביאם בידו לביתו, אפילו אם יש עירוב, כי חושבים שמו יסחוט את המגבת, ככה סוברת המשנה. תכף נראה להלכה. אבל עשרה בני אדם מסתפגים אפילו באלונטית אחת, הגמרא תבאר שיש פה חידוש שאפילו שבעצם זה נהיה ספוג עם הרבה מים, כי הרבה עשרה אנשים הסתפקו באותו מגבת, ומנגבים פניהם, ידיהם ורגליהם, וזה נהיה ספוג במים, בכל זאת מביאים אותם בידם, לא חוששים. למה? כי כשזה הרבה אנשים יחד, אז אף אחד לא יבוא לשחות, כי השני יזכיר לו. עוד הלכה אומרת המשנה. סכין, מותר בשבת לסוך את הגוף בשמן. להלכה רק במקרה שאין פצע או אין יובש. לתענוג באלמה, סכין. וממשמשין ביד עם אותו שמן על כל הגוף, מה שנקרא משז, ככה עיסוי. אבל לא מתעמלין, אסור לשפשף את כל הגוף בכוח. ולא מתגררין, הם היו בזמן של המרחץ, היו מגררים את הגוף כדי להוריד את הלכלוך, אז זה אסור. אם עושים את זה בכלי, זה אסור. וכן, אין יורדין לנער שנקרא קורדימה, הגמרא תבאר למה. ואין עושין אפיקטיביזין, זה שלוש מילים, אפיקטפייזין, שמוציא מה שאדם אכל יותר. אדם אכל, עכשיו הוא סווה, והביאו אוכל יותר טוב, אז הוא רוצה להקיא את מה שהוא אכל כדי שהוא אוכל לאכול את האוכל היותר טוב, אסור לעשות את זה בשבת. ואין מעצבין את הקטן. תינוק, לא ביום הראשון, אלא אחרי היום הראשון, אסור להתקם וליישב את העצמות ואת החוליות של השדרה שלו. כמובן, מדובר פה שזה לא סכנת נפשות. ואין מחזירין את השבר. עצם שנשברה, אסור לתקן אותה, הגמרא תבאר בדיוק להלכה, זה לא כזה חמור כמו שהמשנה כותבת. כנראה שהשתנו התוואים, בזמן המשנה זה לא היה סכנה. וכל זה היה גזרה שלא יבוא לשחוק סממנים. מי שנפרקה ידו ורגלו, העצם הפרק של ידו ורגלו, אם מחלילה יצאה, לא יתרפם, לא ישפשף אותם בצונן במים קרים באותו מקום, כי זה נראה שהוא עושה את זה לרפואה, אבל רוחצו את היד והרגל כדרכו, ואם נתרפא, נתרפא, והם בזה איסור, וגם בזה הגמרא תבאר בדף הבא, דף קמ"ח, בדיוק על איזה מקרה זה מדובר. דייקת הגמרא, קטני מי מערה דומיה דמי טבריה. זאת אומרת, המשנה כותבת שאדם שרחץ במי מערה או במעיינות החמים של טבריה, זאת אומרת, מסמיכים את שניהם אחד לשני. אז אפשר לדייק מזה שהדין שלהם הוא דומה. מה מי טבריה? מדובר פה על מים חמים. חמי טבריה. אף מי מערה מדובר פה על מים חמים. ולכן כתוב כאן הרוחץ, מי שבדיעבד רחץ, אין, עליו נאמר הדין לגבי המגבת, האם מותר לטלטל את זה או שאסור. אבל לכתחילה לא, חכמים גזרו שלא ירחצו במים חמים בשבת. אבל האיסור לכתחילה לרחוץ במים חמים, הכוונה להיכנס לתוך בור עם מים חמים. אבל מכלל, זה להשתתף כל גופו, דהיינו לרחוץ על ידי מקלחת מהסוג הזה, אפילו לכתחילה שפיר דמי, מותר אפילו לכתחילה להתרחץ במים כאלה שהתחממו מלפני שבת. כמובן, שבת עצמו אסור לחמם מים לרחיצה. מני, לפי מי נאמרה המשנה שלנו, דעתו של רבי שמעון היא דתניא, הדעה הראשונה זה דעתו של רבי מאיר, לא ישתתף אפילו, דיין אפילו לא ירחוץ על ידי שהוא מביא על עצמו מים, אדם בין במים חמים בין בצונן, דברי רבי מאיר. רבי שמעון אומר, אמנם אסור להיכנס לתוך מים חמים, אבל הוא מתיר שישפוך על עצמו מים בין בחמים בין בצונן. רבי יהודה אומר, וככה באמת נפסק להלכה, בחמין אסור לו לאדם להביא על עצמו מים חמים, או פושרים, אבל בצונן מותר. למדנו במשנה ונסתפק אפילו בעשר הלונטיות, לא יביאים בידו, למדנו במשנה שאם בן אדם עצמו יתרחץ לבד, אז אפילו אם מתנגב בעשר מהגבות, שלא יביא אותם כשחושים שמו ישחות. אבל אם כמה אנשים יתרחצו עם מגבת אחת, אז מותר להם כן להביא את זה, כי אחד מזכיר לשני. אומרת הגמרא, יש פה חידוש גם בתחילת המשנה וגם בסוף המשנה. ריש הריבותא כמשמלן, גם בתחילת המשנה יש חידוש, וסייפא ריבותא כמשמלן. מה החידוש בתחילת המשנה? ריש הריבותא כמשמלן, מה הדבר שמתרבה החידוש? דאפילו הני דלא נפישא באומיה. אפילו שזה אדם אחד יתנגב בעשר מגבות, כל מגבת אין הרבה מים, בכל זאת, כיוון דחד, מכיוון שזה אדם אחד, הטי לידי סחיטה, חוששים שמו יסחוט את הבגד, לכן אסור לו להביא את זה. וסייפא ריבותא כמשמלן, בחלק השני של המשנה יש חידוש, אפילו הני, שעשרה אנשים יתנגבו באותה מגבת, שהיא עכשיו מלאה במים, ספוגה במים, דפיש אבו מאיה, אבל כיוון דרבים נינהו, מכיוון שיש כאן רבים, אז מדקירי הדדי, הם הזכירו אחד לשני שאסור לשחות, ולכן זה מותר. תנו רבנן, מסתפג אדם ביום טוב, בשבת, במגבת, באלונטית, ומניחה בחלון שהיה להם סמוך לקיר של המרחץ. ולא עם סרנה לממונה לבית מרחץ, לאול ירין, בלנים. פני שחשודין על אותו דבר שהם יבואו לסחוט את המגבת. רבי שמעון אומר, מסתפק באלונטית אחת, מגבת, ומביאה בידו לתוך ביתו, ולא חוששים למה שהמשנה כותבת, שאסור לאדם אחד להביא מגבת, כי חוששים שמה יסחוט. לא, אומר רבי שמעון, מותר. אמר לי הבאי לרבי יוסף, הלכתם מהי? כמו המשנה או כמו רבי שמעון, שמתיר? אמר לי, הרבי שמעון, שמתיר. והרבי והשמואל, הרבי יוחנן, כל אלה מתירים. עכשיו אנחנו מכירים רק את רבי שמעון שהתיר. רבי שמעון, הדאמרן, בברייתא. איפה מוצאים שרבי גם מתיר לסחוט, לא לסחוט חלילה, אלא לקחת את המגבת שלא חושים שם היסחות אפילו באדם יחיד. נתניה אמר רב, אני רוצה לספר לכם. כשהיינו לומדים תורה אצל רבי שמעון בר יוחאי, בתקוע, היינו מעלין שמן, יש כאלה שאומרים שהם עד היום אפשר לראות את אותו מעיין שהם היו שם רוחצים. היינו מעלין שמן כדי לסוך בו, הם היו סחים אחרי המרחץ בשמן זית, והלונטית, כדי למגבת, היינו מוצאים את זה מחצר לגג, ומגג לקרפף. קרפף זה מקום מגודר, שלא גידרו את המקום לשם מגורים, אלא בשביל לשים שם עצים וכדומה, זה גם רשות היחיד. כמובן מדובר פה שזה פחות מביצעתיים, פחות מ-5,000 אמות מרובעות, שאז יש לו דין של רשות היחיד. אז צלטלנו מרשות היחיד של אדם אחד לרשות היחיד של אדם אחר, כי לפי רבי שמעון זה מותר. כלי ששבת לא בתוך הבית אלא בחצר או בגג או בקרפף, אפשר לפי דעתו של רבי שמעון לטלטל אותו בחצרות או בגגות או בקרפיפות, ככה מחצר לחצר. עד שהיינו מגיעים אצל מעיין שהיינו רוחצים בו, ולא מסתבר לומר שהם השאירו את המגבת שם. זה מקום לא משתמר, לך תשאיר מגבת ככה ליד מעיין. זה לא מסתבר, אז הם מחזירים את זה לביתם. רואים שלפי רבי מותר אפילו ליחיד לקחת מגבת איתו אחרי שהוא רחץ. איפה מצאנו ששמואל מתיר לטלטל את המגבת? דאמר רב יהודה אמר בשם רבו שמואל, מסתפק אדם בשבת באלונטית מגבת ומביאה בידו לתוך ביתו. וגם רבי יוחנן מתיר את זה, דאמר רבי חייא בר אבא אמר בשם רבי יוחנן, הלכה מסתפק אדם באלונטית במגבת ומביאה בידו לתוך ביתו. שואלת הגמרא, רבי יוחנן ככה אומר? ומי אמר רבי יוחנן אחי? ואמר רבי יוחנן הלכה בכל מקום כסתם משנה, ובמשנה שלנו זה סתם משנה. לא כתוב שם של תנא שאומר את הדברים של המשנה. ותנן, ונסתפק אדם יחיד, אפילו בעשר אלונטיות, 10 מגבות, ואם ככה אין שם כמעט מים, בכל זאת לא הביאים בידו, אז איך רבי יוחנן פוסק שמותר? עונה הגמרא, המשנה שלנו זה לא נאמר כסתם, אלא הוא, רבי יוחנן, המשניות שלו היה גרסה שהיה כתוב בסוף המשנה דברי בן חכינאי, שזה לא נאמר כסתם משנה אלא דעתו של בן חכינאי, והוא לא למד את דעתו של בן חכינאי אלא כמו רבי שמעון ורבי, הוא כבן חכינאי מתנילה, ולכן הוא לא פסק כמו המשנה הזאת. אמר רבי חייא בר אבא אמר בשם רבי יוחנן הלכה נוספת, אותם ממונים על בית המרחץ, הבלנים, האוליירין, מביאים דרך רשות הרבים בלרי נשים, מגבות מיוחדות שנשים היו רגילות, אבל לא מביא את זה כנראה לגברים. הם מביאים את זה לביבני דרך רשות הרבים. לבית מרחץ הם מביאים את זה דרך רשות הרבים. איך? איך מותר? ובלבד שהתכסה בהן ראשן ורובן. הם היו לובשים את זה בדרך מלבוש, ולכן מותר לטלטל את זה ככה ברשות הרבים. כל מה שאסור זה לשאת מסעוי ברשות הרבים, אבל לשאת את המלבוש מותר. הם היו מביאים את זה בדרך מלבוש, ולכן זה היה מותר. אדם שרוצה לצאת לרשות הרבים עם כזה מין סודר גדול שנקרא סחניטה, שזה היה תלוי בין כתפיו, והוא היה עוטף עם זה את ראשו, היה תלוי בין כתפיו, זה היה על ראשו והיה תלוי בין כתפיו ככה. אז הדרך שהוא יכול לצאת עם זה לרשות הרבים זה על ידי שהוא קושר את שני ראשיה למטה, הוא שם את זה על הראש, אז את שני החלקים שיורדים בין הכתפיים, קושר אותם ביחד. צריך לקשור שני ראשיה למטה, כדי שהסודר לא ייפול מראשו ברשות הרבים, והוא לא יבוא לטלטל את זה ברשות הרבים. אמר רבי חייא בר אבא, אמר בשם רבי יוחנן, מה שצריך לקשור למטה, הכוונה, למטה מכתפיים. זאת אומרת, למטה ממקום הכתפיים, שם צריך לקשור את מה שיורד מהסודר. אמר לו רבה לבני מחוזה שהיו גרים במחוזה, כי מהברית ומנה לבני חילה, כשאתם מעבירים בגדים לחיל המלך, היו פוקדים עליהם בני מחוזה, שכשהחיילים היו מגיעים לאזור שהביאו להם בגדים. אז אם אתם צריכים להביא בגדים לחיילים שהם אינם יהודים בשבת, וצריכים להביא את הבגדים האלה דרך רשות הרבים, שרביבו בהו למטה מכתפיים. תשלשלו את השולי הבגד למטה מהכתפיים, שזה ייראה כמו לבוש ולא ייראה כמו שאתם סוחבים מסע על הכתף. למדנו במשנה סחין וממשמשין, ככה לסוך שמן על הגוף ולמשמש מין משז כזה על האור. תנו רבנן ברייתא, סחין וממשמשין בבני מאיים של חולה בשבת, אבל שיעשה שינוי מימי חול, ובלבד שלא יעשה כדרך שהוא עושה בחול, איך יעביד, מה השינוי שהוא יעשה. אז בימות החול, הדרך היה שקודם כל היו ממשמשים ואחר כך שמחים שמן. אז מה השינוי שיעשה? רבי חמא בר חנינא אמר שעכשיו קודם יסוך ואחר כך ממשמש. רבי יוחנן אמר, סך וממשמש בבת אחת, זה שינוי מדרך חול. עוד למדנו במשנה, אבל לא מתעמלין. מתעמלין בלשון של המשנה, הכוונה מתחממים. שלא עושים כל מיני תרגילים של להתחמם ולהזיע. אמר רבי חייא בר אבא, אמר בשם רבי יוחנן, אסור לעמוד בקרקעיתה של נהר דיומסת שהמים שלו מלוכים. למה אסור? מפני שמעמלת, זה מחמם ומרפא. זה אסור משום דברים של רפואה במקום שזה לא סכנה, שלא יבוא לעשות מלאכות שאסורים בשבת. אמר רב יהודה, אמר בשם רב, להיות בנהר דיומסת זה מרפא, אבל רק 21 יום בשנה. כל ימיה של הרפואה של דיומסת זה רק 21 יום, דבר אחד אני יודע, והעצרת מן המניין, חג שבועות, זה אחד מה-21 יום. מסתפק את הגמרא, היא באה אלו, עצרת להי גיסה או להי גיסה? האם הוא בתחילת ה-21 יום או בסוף ה-21 יום? מנסה הגמרא להוכיח, תשמע שזה היום האחרון מה-21 יום. ואמר שמואל, שהוא היה בקי ברפואות, כולו שקיאנאי, כל המשקאות ששותים כדי לרפואה, מתי הזמן הטוב ביותר לקחת אותם? מחג הפסח, מדיבחה, ועד הצרתה מעלו. אז הם מאוד מאוד מעולים, עד חג השבועות. אז אם כן, מסתבר שגם נער דיומסת הזמן שהוא הכי מועיל, זה עד חג השבועות. ובזמנים שבין פסח לחג השבועות, ה-21 יום האחרונים שקרובים לחג השבועות, אומרת הגמרא, זה לא ראיה, כי המשקאות שהם לרפואה, שדיבר עליהם שמואל, זה אדם שיש לו חום והוא רוצה להתקרר, אז הוא לוקח את המשקאות האלה. לכן, אז הזמן הטוב ביותר זה לפני שבועות, שאז המזג אוויר הוא יותר קריר. לכן, דיל מעט, המודקמה דקריר על מה? כמה שהעולם יותר קריר, מעלי, זה יותר טוב המשקאות האלה לקרר את הגוף. אבל הכה, פה זה שונה לגבי נהר דיומסת. משום אב להו, כל הרפואה שבו זה שהוא מחמם על ידי המלח, כיוון דחמים על מה? תפי מעלי. לכן ככל שיש מזג אוויר יותר חמים, אולי זה ירפא יותר. אז אין לנו אם כן ראיה שחג השבועות זה בסוף ה-21 יום, כי ייתכן שזה בתחילת ה-21 יום. אמר רבי חלבו, חמרה דפרוגיטה, מקום שנקרא פרוגיטה, היין שם היה משובח מאוד, מענג מאוד, ומה היה דדיומסת? המים של הנהר דיומסת גם כן היו מאוד 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 מיוחדים. הם קיפחו 10 השבטים מישראל. היינו 12 שבטים כאן בארץ הקודש, בזמן בית המקדש. הוציאו מאיתנו 10 שבטים. מי? התענוגים האלה. אומר רש"י, הם היו בעלי הנאה, עסקו בהנאות, לא עסקו בתורה, ובסוף הם יצאו לתרבות רעה. ספר את הגמרא מעשה נורא. רבי אלעזר בן ערך איקלה לאטם, הוא הזדמן לאותה מקום, לפרוגיטה, לדיומסת. המשיך בתראיו, גם הוא נמשך אחרי הרחיצה. יקר תלמודי, הוא באמת שכח מתלמודו. כי הדר, הטה, כשהוא חזר לאיפה שהיה גר, בין החכמים, קם למקרה בספרה, הוא בא לקרוא בספר תורה, פרשת בו בספר שמות, בא למקרה, החודש הזה, לכם. אז במקום החודש אמר החרש, במקום הזה היה. במקום לכם, ליבם. הבינו החכמים שיש כאן רמז משמיים, החרש היה ליבם שנאטם כביכול ליבו, אז התפללו חזק, באו רבנן רח מעלי, התפללו עליו שיחזור לתורתו, והדר תלמודי, חזר לו התורה. והיינו לתנן, זה מה שלפי אחד הלשונות הוא בעצמו אמר, רבי אלעזר בן ערך, שמכונה רבי נהוראי, רבי נהוראי אומר במסכת אבות, הווה גולה למקום תורה, אם אתה תלמיד חכם, תגלה למקום של תלמידי חכמים, אל תגור במקום שאין שם תלמידי חכמים, ואל תאמר שהיא תבוא אחריך, אל תגיד שיבוא אחריך התלמידים. ולכן עזוב, למה אני צריך לגלות למקום תורה? תלמידים יבואו אליי איפה שאני גר. לא, שחבריך יקיימו בידיך, אם אתה תגלה למקום תורה, החברים שלך יקיימו בידיך את דברי התורה. ואל בינתך אל תשען, אל תסמוך על הבינה שלך, שאתה תשנן שוב את אותו פרק, את אותו מסכת, ואתה תזכור טוב. אל תגיד, אני אזכור טוב את הכל, ולכן כשאני מן מסכת אחרת, אני לא אשכח את המסכת הקודמת. תגלה למקום תורה, וחבריך יקיימו בידיך את הדברי תורה. עכשיו, רבי נהוראי הזה, לא קראו לו באמת רבי נהוראי, טענה, לא רבי נהוראי שמו, אלא שתי לשונות מה היה השם האמיתי שלו. יש כאלה אומרים רבי נחמיה שמו, ואמרי לה שזאתו רבי אלעזר בן ערך שמו. ולמה נקרא שמו רבי נהוראי? נהוראי מלשון נהיר, מאיר בארמית, שמנהיר עיני חכמים בהלכה. למדנו במשנה, אבל לא מתגררים. הם היו רוחצים, היו משתמשים איזה כלי להתגרר בשביל לנקות כל מיני לכלוך. תנו רבנן, אין גוררים במגררת בשבת, עם כלי אסור, כי זה נראה כמו דברים של חול. רבן שמע מגמליאל אומר, אם היו רגליו מלוכלכות בטית ובצועה, ומן הסתם היה יותר קשה לנקות את זה ביד או משהו מעין זה, גורר כדרכו ואינו חושש. מספרת הגמרא, רב שמואל בר יהודה, אבדלי אימי, אמא שלו עשתה לו, מגררת דקספה מכסף טהור לשבת, ואז זה כבר לא נראה עובדין דחול כשהוא מגרר עם זה כשהוא רוחץ בשבת. בפוסקים מובא שמכאן יש מקור שיש הרי דרך שמותר לסרק בשבת את השיער, דווקא במסרק כזה שלא משאיר שערות, עם השיניים שלו רכים וכדומה, אבל בכל זאת ראוי שיהיה מסרק מיוחד לשבת, כמו המעשה של אמו של רב שמואל בר יהודה. עוד למדנו במשנה, אין יורדין לנהר קורדימה. למה לא? מה הייתה? מה? משום פיק, העתיד שם מאוד מחליק, ואם אדם ייפול, הבגדים שלו ירטבו, הוא יכול לבוא לסחוט אותם בשבת. כמובן, אסור לרדת לנהר הזה בשבת. ואין עושין אפיקטיביזין בשבת. אפיקטיביזין זה שלוש מילים. אפיקטפייזין, להוציא את האוכל היותר. אסור לעשות את זה בשבת. אמר רבא בר חנה, אמר רבי יוחנן, לא שנו שאסור אלא בסם, שהוא לוקח איזושהי תרופה מסוימת שגורמת לו להקיא. אבל למה באמת אסור? שלא יבוא לשחוק סממנים, שזה מלאכת תוכן, שזה אסור בשבת. אבל להכניס את ידו, את האצבע לגרון וככה להקיא, זה הוא סובר שמותר. תניא רבי נחמיה אומר, אף בחול אסור לעשות את זה. למה? מפני הפסד אוכלים. חבל על האוכל. אז יש מסבירים בדברי רש"י שחבל על האוכל שהוא עכשיו יאכל. חבל על זה. שמה להקיא, עדיף שהוא לא יקיא, ואז ישמור את האוכל שיש לו לפעם אחרת או לאנשים אחרים. עוד למדנו במשנה, ואין מעצבין את הקטן. אסור לסדר את הקטן. תכף הגמרא תסביר מה אסור לעשות. אמר רבא בר בר חנה, אמר בשם רבי יוחנן, לפופי ינוקה בשבת, לכרוך בשבת את האיברים של הקטן, שהתיישבו האיברים במקומם, שלא התעקמו, שפיר דם מזה מותר. שואלת הגמרא, רגע, ומה זה מעצבין? שכתוב אין מעצבין את הקטן, ואנתנן אין מעצבין. עונה הגמרא, זה מדבר על משהו אחר. הטעם, המשנה מדברת בחומרי שדרה. אחת מהחוליות של השדרה שלא עלינו התפרקה, אז את זה אסור להחזיר. דמחזי כבונה. וכל זה כמובן מדובר על קטן, לא ביום שהוא נולד, כי ביום שהוא נולד כבר למדנו לאל שמותר כן לעצב. ועד כאן דף קוף ממזיין.